אני מאוד נהנה, אני ממש שמח מהקבוצה שלנו, כשמגיע יום שני אני מבסוט, אני... זה בדיוק אני כאילו, יושבים, לומדים, מכירים כבר אחד את השני, זה מאוד נעים לי.
אני גם מאוד מחכה לשם.
כן, אני מרגיש מאוד נוח איתכם, הרבה כיף כזה, יושבים לנו, לומדים, כזה... לא יודע, בצורה נעימה. גם השיעור הזה עושה, אני, הרבה פעמים שואלים אותי, אני יכול להתקבל, להצטרף לשיעור הזה? מי שרוצה שיצטרף, אבל השיעור עושה ניפוי לעצמו. כאילו, מי שלא ממש בראש, באווירה, בתחושה, אז איכשהו משתעמם ומצליק, כאילו. אז זה נשאר כזה משהו שלנו. זה נעים. מין בית כזה, כן. טוב, היינו בפרק ג' רגע, אני בסוף לא הקלטתי, זה כן מקליט, בסדר. פרק ג' אז יש כאן תמונה ותבנית. יש לי כאן בעיה קצת, זאת אומרת, יש אברך שאני מאוד מעריך, הוא לא אברך, הוא היה חרדי פעם, אבל עכשיו הוא גם חוקר, הוא כבר דוקטור, ואני הכרתי אותו עוד שהוא עוד לא היה אפילו תואר ראשון, והוא גם ישיבתי והוא גם יש לו תפקיד בישיבה של כיפות סרוגות, הוא חפדניק, לא משנה. והוא אמר לי שהוא לא לומד מורה נבוכים כי זה ספר משעמם, הוא כל כך פשוט. זה ספר נורא פשוט, אתה קורא, הוא כל כך פשוט, אני יודע, הוא לומד ממערל וצפונה. כאילו, יש מערל, עוד מעניין, ועוד יש רבי צדוק, ושפס אמס, וכאלה, וספרים באמת עמוקים. ופה זה כזה מין... זה כמו, נגיד, מבחינתו זה כמו ללמוד משנייס. אז אני רוצה ללמוד רב שמעון שקופ, לא משנייס, כאילו, אז הולך לרב צדוק ולזה, פה זה כאילו כל מין פשוט כזה, ומובן מאליו, בסדר, אז לאלוהים אין גוף, נו, מה לא ידעתי, אז צלם אלוהים זה לא הכוונה בשר, נו, מה לא ידעתי, נו, אז מה אתה מחדש לי? ואז בפרק ב' יש כל מיני, ויכוחים עם אריסטו, עם העולם קדמון, או אני יודע שהעולם נברא. מי לא יודע? אולי בזמן הרמב״ם לא ידעו. הרי ודומר היו גדולים וחשובים ממנו, שהם חשבו שכן לאלוהים יש גוף. היום זה לא מעניין, זה כאילו, זה הכל כזה פשוט, מובן מאליו, לא מעניין, מה אני אעשה עם ספר כזה? זה קצת עוד מסעיר אותי, מכניס את זה לעומק, לאורות, פה אין אורות. אבל זה כבר, הבנו שפשוט זה לא. זה בטוח. למשל פרק הזה, הוא יכול להיקרא כל כך פשוט. מה זה תבנית? זה התואר החיצוני. מה זה תמונה? יש לזה שלושה מובנים, כשכתוב תמונת השם יביט, אז הכוונה להשגה השכלית. יופי, בסדר, הבנו, משיך הלאה, משעמם, עדיף היה ללמוד ברב צדוק. יותר עמוק, יותר מחכים. אבל להבין מה יש פה יותר, זה בעצם אי אפשר בכלל בקריאה ראשונה. זה כאילו, מחזור ראשון צריך בכלל רק להתיידד, לרחרח, להבין מה זה בכלל הדבר הזה. המורה נבוכים הוא לא מגלה מהו. הוא כמו אבן, אתה לא יודע אם זה יעלום, או אם זה סתם אבן גיר, או אם זה חיה שלא זזה. כאילו, הוא בכלל לא אומר איזה מין ספר זה, מאיפה הוא בא לי, מאיפה הוא בא אליי פתאום, למה שהוא יעניין אותי, במה הוא עוסק. מה הקטע שלו, כאילו, הוא לא מגלה את זה, הוא לא, הוא אומר שם מילה, תורת השם לעמיתה, בסדר, כאילו, איפה המיטה, איפה המיטה הזה? וצריך קודם קצת לנשום את האוויר, לקרוא פעם אחת מהתחלה עד הסוף, בשביל בכלל לנגוע קצת, אפשר ללמוד מהתחלה עד הסוף ולא לנגוע בכלום, וזה לא עושה שום שינוי, אבל אפשר ללמוד פעם ראשונה, כשקצת שואלים שאלות, קצת נוגעים על קצה המזלג, קצת מתחילים לחפש את השפה, את הנושאים, מי נגד מי, בכלל מה, מאיפה הוא בא, מה, על מה הוא מדבר, מה זה בכלל. וחייבים לעשות קודם היכרות כזאת, אחרת אתה בכלל דרך לאכול את זה. אחר כך לומדים עוד פעם, פעם שלישית אולי מתחיל בכלל ללמוד, רק מתחילים ללמוד אותו. אז עכשיו, פה, נגיד, בפעם, לפני ההפסקה שלנו, אני ניסיתי, נגיד, בפעם הראשונה, קצת לדחוף דברים מפעם שנייה ושלישית, באופן מסוים על הפרק הזה, קצת נקודות, בשביל שאי אפשר לראות שיש פה משהו מרובד מעבר לפשוט הזה. אבל זה לא עשה את העבודה, כי אז הדברים מרטילאים, בלי כלים, לא מתחברים, לא מפוזרים כאלה, לא נותנים משמעות ברורה, אז אני רוצה לעשות את זה פחות, אבל טיפה כן, כי זה משהו כן לנגוע, אחרי את הסתם נקרא ונעבור על הזמן, עשינו בכלל שום דבר. אז איזושהי נגיעה, אבל יש לי איזה יצר, שזה לא יהיה רק נגיעה, אלא להסביר את זה. ואז אני הולך עוד ועוד ועוד, ואומר המון דברים שהם כבר לא מחוברים, לא למורה נבחר ולא אחד לשני, כשלא לומדים את כל הצורה מסודרת. אז כאילו אני אומר את זה, כי אני יכול להגיד פה כמה נקודות שהן לא היו כל כך ברורות, הן לא היו מובנות, הן לא היו מבוססות באופן משכנע, שהנה אני בטוח שזה ככה, לא בגלל שאני אמרתי. אבל אני אשאיר אותם ככה, בלי יותר מדי לפתח אותם, כי אחרת נבנה פה תילי תילים של דברים שאנחנו עוד לא בשלים להם, אז יש כאן בעייתיות מבחינתי איך ללמוד את זה, כאילו, אז אני כאילו מראש מתנצל שאני פה מחפש עוד את הדרך בכלל, אני לא יודע בדיוק איך להעביר את הדברים. אז כאילו, בקריאה הראשונה ראינו קושיות, בשבוע שעבר ראינו קושיות, אבל מה, אני תמיד אומר שאסור לתרץ קושיות, כי אם אתה מתרץ קושיות אתה מפספס, אם יש קושיות זה אומר ללמוד את הכל, לשכוח לגמרי עם קושיות, ללמוד את הכל אבל יותר פנימי, יותר עמוק, ואז לקוות שאם תראה את הדבר עצמו, הקושיות מעצמם כבר לא יהיו רלוונטיות, אם זה עוד לא עבד אז עוד פעם לשכוח את הקושיות, ללמוד עוד פעם, כשאתה נוגע בתוכן ממש, אז הקושיות פתאום מתבטלות מעצמם, אתה פתאום רואה, זה ככה, זה ברור לי, אני רואה מה נאמר פה, ואז הקושיות, אני מבין שפשוט לא נכנסתי לעניין, אבל סתם לקחת קושיה ולתרץ אותה, זה לא מקייב אותי לתוכן של הפרק, זה בדרך כלל מבחוץ נשאר. אז הקושיות היו רק להראות לנו שזה לא כזה פשוט כמו שאפשר לחשוב על זה. שלגרות, כאילו, עומד משהו מאחורי הדברים, כי הנה, מה זה הקושיות המוזרות האלה? הן מוזרות, אז כאילו, הן לא מתאימות לרצף הפשוט של הפשט, אם זה כזה ספר פשוט, אז זה כבר לוקח לאיזשהו מקום, אנחנו עוד לא יודעים לאיפה, אז אני אנסה קצת יותר לדבר על זה, ונראה, נזרום עם זה. אני אראה זה יצא. הרמב״ם, כשהוא מדבר על תמונה, הוא מביא, ועשיתם פסל תמונת קול, ואחר כך, כי לא ראיתם כל תמונה. והפסוק, לא ראיתם כל תמונה, זה אותם פסוקים שהוא מביא לפני זה את תבנית כל ציפור. זה אותו מקום, זה בדברים, פרק ד', ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, כי לא ראיתם כל תמונה ביום דיבר השם עליכם בחורב מתוך האש, לא ראיתם תמונה, מתחיל מתמונה. פן תשחיתון ועשיתם לכם פסל, תמונת כל סמל. אז זה עוד פעם תמונה, מה זה פסל ומה זה סמל, על סמל רש"י אומר צורה. זה תמונה, טוב נראה, היה לנו דיוקים בקושיות שהוא מכניס פה, המובן הראשון של תמונה זה תואר חיצוני של הגוף החומרי. יש שלושה מובנים של תמונה, אחד זה התואר החיצוני של הגוף, השני זה חזון של חלום או משהו נבואי כזה, שרואים דמות שלא קיימת פיזית. זה המובן השני, שאומר, יעמוד ולא יכיר מראה, הוא תמונה לנגד עיניי. אני לא רואה מי שעומד חי לפניי, אלא יש איזו התרשמות שקיימת רק בתפיסה של הדמיון שלי. והשלישי זה תמונת השם יביט, השגת האלוה. אז המובן הראשון של התמונה זה כמו, זאת, זה לתבנית. תיאור קווי המתאר החומריים של העצם החומרי, וזה אותו מובן של תבנית, אבל בתמונה הוא אומר פעמיים את המילה צורה. אמנם תמונה הוא שם נופל שלושה עניינים בסיפוק. וזה שהוא יאמר על צורת הדבר, המושגת בחושים חוץ השכל, הוא אומר זה הצורה, אבל במובן של המילה צורה, שהוא זהה לתבנית, לא במובן של צורה, הצורה הטבעית, שאדם מוגדר כחי מדבר, כשכל, שזה הצורתו הטבעית שלמדנו בפרק א', אלא הוא אומר שם שיש, המילה צורה היא מילה משותפת, יש לה מובן של, לא, הוא לא אומר זה על מילה צורה, הוא אומר זה על צלם, אבל הוא אומר שצורה משמשת גם כתואר וגם כצורה. אז כשהוא מדבר על תמונה, הוא אומר, תמונה אומרים על הצורה, אבל המושגת בחושים, כלומר התואר, לא הצורה המהותית שמושגת בשכל. ואחר כך חושרי דייק בעוד מקום, בהמשך, שכאילו על הצורה הדמיונית, על החלום, אומר, ויאמר על הצורה הדמיונית, הנמצאת בדמיון מן האיש, הוא שאמר, היה צריך להיות כתוב התואר הדמיוני, כי הצורה הדמיונית זה הקווי מתאר של הגוף, לא מדבר פה על המהות השכלית של הדבר. אז פעמיים הוא מכניס פה את המילה צורה, בתבנית הוא לא אומר את המילה צורה. הוא אומר, כאילו, הוא אומר, זה צורה במובן של תואר, אבל בתבנית הוא אומר רק תואר, הוא לא אומר צורה במובן של תואר, הוא רק מזכיר תואר. עניינו, בעניין הדבר בתכונתו, רצוני לומר תואר, בלי להשתמש פה להגיד זה צורתו רק במובן של החושים. אז תכף, אז גם פה רש"י אומר, הגעתי לה, אני מדבר על הצורה הזאת, כי רש"י אומר, מה זה תמונת כל סמל, סמל זה צורה. גם פה משמע שמדובר על צורה של התיאור, התואר, הקווי מתאר של עצם החומרי, הקווים החומריים, לא המהות. אבל רש"י פה אומר, צורה. כאילו, אני מביא מראה שאני כבר אמרתי כמה פעמים, שבעיניי, רוב השנים שלי בלימוד גמרא זה לימוד גמרא רש"י. ואני למדתי רש"י כמו שאנחנו עכשיו לומדים את המורה נבוכים, כאילו ממש לדייק בכל מילה ולשאול כל שאלה, וחפש מה באמת אומר. ולא פחות מדויק ועמוק ועם קושיות כאלה שמכניסות אותך פנימה כמו שיש במורה נבוכים. ואני ממש ראיתי שהוא, כאילו, יש שם הכל, גם כשהתוספות מקשים עליו, הוא לא סוגר אפשרויות אחרות, כי בעיניי רש"י זה כאילו, כך אומרים עליו, הוא אחד עם התורה, הוא איזו זכוכית שקופה שמאירה לנו את התורה, הוא לא עוד דעה, כאילו, יש רשב"ם, יש רי, יש זה, ויש גם שיטת רש"י. בהלכה עושים ככה. דרך אגב, בהלכה אין שיטת רש"י כמעט בכלל. לא, כמעט שאין. כי הוא התורה עצמה, עכשיו בוא נפרש אותה. אז נפרש את הלפי כל מיני שיטות, אבל לא אומרים בהלכה שיטת התלמוד ושיטת הרשב"ם ושיטת הרשב"א. כי התלמוד זה לא עוד שיטה. וזה אותו, הוא הדבר ועליו יש שיטות. אז גם אם אומרים שהם חולקים על רש"י, תמיד רואים שהם יודעים שזה לא קושייה, הם פשוט יש להם מהלך אחר ומותר שיהיה להם, כי רש"י זה מהלך כללי, והם לוקחים מהלך ספציפי שהם רואים. אז הם אומרים, לא כמו רש"י, אבל זה לא, הם לא באמת דוחים אותו אף פעם. אז בגלל זה כאילו כל זמן שלא הוכח אחרת, אני יוצא מנקודת הנחה שלא אמורה להיות מחלוקת בין הרמב״ם לרש"י, כי גם הרמב״ם הוא כזה, הוא התורה עצמה, הוא לא סתם שיטה אחת מבין כל השיטות האחרות, וגם רש"י זה. אז כאילו, לפעמים, אולי, אני לא אומר שאף פעם אין מחלוקת, לפעמים אולי אפשר למצוא מפורש, אבל כל זמן שלא, אז בשבילי הם די אותו דבר. כאילו, הם באותו מחנה, אני לא מפחד שישאלו אותי, תביא הוכחה מרש"י ולפי זה אתה מכריח משהו ברמב"ם, מה הקשר ביניהם? יש קשר, שניהם זה מאותה תקופה בערך, וזה זה, 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 זה שני ממש, הם גם התקבלו במסורת, שזה גוף התורה עצמו, זה לא עוד פרשן אחד מהשורה. טוב, זה סתם, זה הרת אגב. אז זה לא עקרוני כל כך, אני סתם זורק את זה פה. אז הוא אומר ככה, לא ראיתם כל תמונה, תמונה, אז מדברים על תמונה, ביום אשר דיבר שם אליכם, בין תשחיתון ועשיתם לכם פסל תמונת כל סמל, תבנית, זכר או נקבה, תבנית כל בהמה אשר בארץ, תבנית כל ציפור כנף אשר טוב בשמיים, ותבנית כל רומס באדמה, תבנית כל דגה אשר במים מתחת לארץ. זאת אומרת, משמע שתבנית זה פירוט, יש משפט שאומר, לא תעשו כל תמונה, לא ראיתם כל תמונה. זאת אומרת, אני אפרט לכם, תמונה זה שם כללי, לא ראיתם כל תמונה, לא ראיתם שום תמונה בכלל, למשל, לא ראיתם תבנית זה, תבנית זה, תבנית זה, תבנית זה, כאילו, כל התבניות פה זה פירוטים על הכלל של התמונה, אז זה כאילו מחבר, מערבב את המושג של תמונה עם מושג של תבנית, זה לא, משמע שהם לא דברים נפרדים, הם איכשהו, הוא אומר, הפירוטים של התמונה זה תבנית זה, תבנית זה, תבנית זה, אז הם תמונות או תבניות, בכלל שני דברים, כאילו משמע זה מילה נרדפת. הרמב״ם גם לא אומר שזה מילים מאוד, שהן לגמרי מנותקות, וזה שני עניינים נפרדים לגמרי, אבל הוא כן מפריד. הוא אומר תמונה ומסביר, כאילו תבנית ומסביר, תמונה ומסביר, כאילו זה שני עניינים. אז, הבאתי בדף של הסיכומי שיעור, אז נכון, אני לא תמיד כותב, אבל רק ציטטתי, כתבתי שם קצת את סיכום של הקושיות, הבאתי שני קטעים מהזוהר שלא ניכנס ללמוד אותם, ויתרנו כרגע על השיעור זוהר, הם מדברים שם אחד על תבנית והשני על, לא אומר את המילה תבנית, הוא מדבר על דפוס נדמה לי. רש"י גם, רש"י בספר הזה, כשרש"י מדבר על צלם אלוהים, אז לכאורה הוא אומר חזיתית נגד הרמב״ם. הוא אומר, מה זה צלם אלוהים? בנברא אדם, שם בראשית, בפסוקים של צלם אלוהים, רש"י אומר, מה זה צלם אלוהים? צלם זה דפוס. כמו שנגיד כשמכינים עוגיות, אז יש מין כיפה כזאת, ממתכת או משהו שיש לה את הצורה של העוגיה, ואתה לוחץ את זה על הבצק, ונהיה לך את הצורה של העוגיה בתוך זה. או בפלאפל יש כזה חצי עיגול, כלי כזה, אז מהעיסה הוא יוצר, הופך אותה לכדור. אז זה הדפוס. אז היה שם בוץ כזה, שמאדמה ועשו בוץ, הקדוש ברוך הוא עשה, ואז לקח דפוס והתפיע על הבוץ מן תבנית, רש"י קורא איזה דמות, דפוס, אבל זה אותו דבר, זה מילים נרדפות. תבנית, המילה תבנית זה הפירוש שלה, שזה כמו דפוס כזה. אז רש"י אומר, הוא הטביע דפוס בבוץ הזה, והדפוס הזה נקרא צלם אלוהים, סליחה, הדפוס הזה נקרא צלמו של האדם, ואחר כך, כי כתוב, ועברה השם את האדם בצלמו, בצלמו של האדם, לא בצלמו של הקדוש ברוך הוא, ככה רש"י קורא את הפסוק, ועברה השם את האדם בצלמו של האדם, בצלם דמות תבניתו, בצלם אלוהים ברא אותו. אז הוא אומר, יש לאדם את התבנית שלו, התבטא על הבוץ את הדפוס של האדם, את התבנית, והתבנית הזאת היא התבנית של אלוהים. כאילו, אם זה הוגיע בצורת כוכב, אז התבנית של הוגיע זה מין דפוס בצורת כוכב, וזה הדפוס גם ששייך לאלוהים, גם הוא בצורת כוכב. אז רש"י שם מפרש צלם כתבנית, כתווי מתאר של גוף, חומרי. הוא ממש אומר את זה, הוא אומר, הצלם הזה הוא התבנית, הוא הדפוס, ואיתו הדפיסו, וזה צלמו של האדם, וזה גם צלם של הבורא. אז זה לכאורה הפוך מרמב"ם, שרמב"ם, יש כאלה שחשבו שצלם זה תואר חיצוני של גוף, והם טעו. אבל במילים המשותפות, כן זה מילה משותפת צלם. הרמב"ם מגיע לזה, הוא אומר, בהתחלה הוא רוצה להגיד שאין לצלם מובן של דפוס, וכשהוא מגיע לצלם את חוריכם, שם הרי זה הדפוס, הצלם דחורים, זה הדפוס של הזהב שהטביעו בו את הצורת דחורים, ואחרי זה רמב"ם אומר, ואם אי אפשר להימלט מזה שהמילה צלם יש לה שני מובנים, שאחד מהם זה תואר חיצוני של הגוף כמו בדחורים, אז אנחנו ננקוט ב... כאילו, למסקנה יש למילה צלם שני מובנים, שאחד מהם זה תואר, והשני זה לא תואר חומרי, ועם זה נלך כשמדברים על צלם אלוהים, אבל שני המובנים קיימים, ואז אמרנו שמילים משותפות, זה בעצם המפתח שלנו, שיש בעומק, בפשט זה שני מובנים לגמרי שונים, בעומק יש לזה חיבור. זה, זה, זה סוד עצום, ותכף נראה שזה הפרק שלנו, כי למשל, כשמדברים על הצורה הטבעית של האדם, שהיא מגדירה מהו, הצורה החיצונית לא מגדירה מהו, נגיד פסל, יש לו גם צורה חיצונית של אדם, אבל זה ודאי לא מוגדר כאדם, אם אני שובר פסל, אני אף פעם לא מוגדר כרוצח, כן? זה לא אדם. אז הצורה המהותית של אדם זה חי מדבר, שהוא חי ויש לו שכל, זה לבד מגדיר אותו. עכשיו, כאשר הדברים זה מקרים, למשל, הוא ג'ינג'י, הוא שחור שיער, הוא קרח, הוא שמן, הוא זקן, הוא תינוק, כל הדברים האלה הם לא משנים בהגדרה שלו כאדם. היו כאלה שחשבו שיהודי או שחור אור או אישה או תינוק אפילו, יש באנגלית לתינוק קוראים it, כאילו זה חפץ, לא היא או שי. כי הם אמרו, זה לא ממש עוד בן אדם. יש שאלה על עובר, אם זה בן אדם או לא, שם זה עוד בדיון. אז כל הדברים האלה לא באמת קובעים על כמה הדבר הזה הוא בן אדם. אם הוא חי והוא תבוני, אז הוא בן אדם, מכאן ועלה יכול להיות שמן, רזה, גבוה, נמוך, כל הדברים האלה זה מקרים, ההגדרה של מקרה זה שאם הוא קיים ואם הוא לא קיים, הוא לא משפיע על העצם. וזה אריסטו ככה מגדיר את המושג של מקרה, שאם אדם ג'ינג'י או לא ג'ינג'י, זה לא משפיע שום דבר על העצם, מהעצם שהוא אדם חי תבוני. אז בגלל זה מקרה וזה לא העצם. עכשיו, לפי זה יוצא משהו מאוד מעניין. שאם תיאורטית היה בן אדם בגודל, בצורה של פירמידה, בגודל של רבע מילימטר, אבל הוא חי ותבוני, נניח שהיה פתאום מופיע יצור כזה, או בגובה 100 קילומטר, איזה חוט כזה, לא יודע, גלקסיה, שהיא חי תבוני, לא יודע. היינו מגדירים אותם כאדם? הרמב"ם אומר ודאי שלא. למרות שהגודל, הגובה זה מקרי, האדם זה חי מדבר, הגובה שלו זה מקרי. אז הרמב"ם אומר, כשאנחנו אומרים שהגובה הוא מקרי, מדובר על ספקטרום. נניח מהגמד הכי קטן, או תעשה ממנו חצי, הגעת ל-10 סנטימטר, 20 סנטימטר, הענק הכי גדול, תכפיל אותו ב-3, לא יודע, 15 מטר, לא משנה בדיוק, יש איזה, דווקא יש איזה גבול מדויק, אבל אנחנו לא יודעים אותו. אנחנו מכירים אנשים מאוד גבוהים שראינו, אנחנו לא יודעים לאיזה גובה אדם יכול להגיע בעתיד שעוד לא ראינו, אבל יש שם איזה גבול מדויק שאדם לא יכול לגבוה מעל זה ולהישאר בהגדרת אדם, זה פשוט לא יקרה, אם הוא אדם הוא לא יגיע לגובה הזה, אף פעם. אנחנו לא יכולים לצמצם מזה בדיוק, אבל משמע שמי שראה את הצורה ידע אפילו לצמצם את זה בדיוק, או בערך, או קרוב לבדיוק. אז כאילו הרמב"ם מדבר על רוחב, רוחב אפשרויות. אדם יכול להיות ברוחב אפשרויות גובה, מ-30 סנטימטר עד 2 מטר, עד 3 מטר, משהו כזה. יותר מזה לא. וזה שיותר מזה לא, יכול להיות גם נגיד צבעי שיער. אדם יכול להיות בספקטרום מסוים של צבעים, אבל לא יגדל לו ירוק דשא או סגול חריף או כתום תפוס כן גדל, אבל ירוק דשא לא גדל. מה ההבדל? בפשטות יכול להיות שירוק דשא זה דבר שאף פעם לא יכול לגדול עקרונית אצל בן אדם, לא שבמקרה עוד לא ראינו וזה יכול להיות. אין לי כל כך איך... תכף, כן, אין לי כל כך דרך למדוד את זה, אני לא רואה את הצורה של אדם, ובטח לא את הסוד הזה, יש פה סוד, שאני יכול לפי זה לגזור, האם זה שאדם לא ראינו אף פעם באדם עם שערות ירוק דשא, זה נובע מהמהות של האדם, מעצמו, שהוא כזה של הצבע הזה, הוא מחוץ לספקטרום האפשרי, הרמב"ם קורא לזה רוחב, בשני מקומות במורחים יש את המילה רוחב, שהוא מדבר על רוחב האפשרויות, מכאן עד כאן, לא יותר מזה, לא פחות מזה. אז והגבול של הרוחב נובע מהצורה העצמית, מהעצם. עכשיו, הצורה העצמית זה חי תבוני, אז איך יכול להיות שמזה ינבע ששיער כתום תפוז יכול להיות וירוק דשא לא יכול להיות? איך זה נובע מזה? איך נגיד... נובע מזה שאדם הוא חי תבוני, שהגובה המקסימלי שלו זה, נניח 3 מטר, אני סתם זורק מספר, אבל לא 20 מטר. איך זה נובע מזה בכלל? איזה קשר יכול להיות? איך אפשר להבין את הקשר הזה? איך אפשר לדעת אותו? איך אפשר לראות אותו? הצורה הרוחנית, המופשטת, המהותית, החי מדבר, התבוניות, זה גוזר צבעים מסוימים בשיער, זה גוזר... מידות מסוימות של גובה, של רוחב, של כל מיני דברים מהסוג הזה. איך זה גוזר את זה? מה בכלל זה קשור? איך זה מתחבר? איזה נביאה? איזה... אז בעומק עובדה שזה קשור. בגלל זה גם צורה כתואר חיצוני, וצורה כמהות פנימית שלך מדבר, הם שמות משותפים. כאילו, זה אותה מילה שיש לה שני מובנים, אז... תמיד בעומק שני המובנים מתאחדים. אז יש כאן איזו אחדות בין הצורה הכפתור החיצוניים לצורה המהותית, הטבעית, הפנימית, השכלית, שזו אחדות שהיא יסוד מבחינתנו, וזה קשור בצורה מסוימת לסוד מעשה מרכבה, שכצורה המופשטת, חנית, שחי מדבר, היא הרבה יותר מופשטת מהצורה של הגוף, של צבעי השיער או הגובה של הגוף, ובכל זאת משהו מהמופשט יותר, הוא אחד עם המצומצם, עם המוגבל, עם החומרי, הוא אחד ממש, זה לא שהוא בורא אותו, הוא אחד איתו, זאת אומרת, זה שאני לא יכול להיות עם שיער ירוק בצבע דשא או בגובה 200 מטר, זה אחד עם העובדה שאני חי מדבר שמגדיר אותי כאדם. זה לא תוצאה, זה לא שהעובדה שאני אדם בורט את העובדה שאני לא יכול להיות בגובה כזה, אלא זה הם אחד. אם אני אדם, אני לא יכול להיות בגובה כזה. זה עצם העובדה שאני אדם, זה לא נגזרת. אז יש כאן איזו אחדות בין היותר מופשט לפחות מופשט, שזה בעצם הנושא של סמן מסמר קבע, איך האינסוף והעולם המוגבל הם אחד. לא רק איך זה ברא את זה, מה היחסים ביניהם, הם בכלל אחד, אחד פשוט, כי אין שום דבר חוץ מאחדות הפשוטה. אז זה סוד, זה עוד נגיע בסוד הזה. עודד, אתה שאלת על למה אנחנו מתייחסים אל אדם כבן אדם אם אין לו בכלל שכל. בשביל אדם צריך להיות חי תבוני, אז יש אנשים צמח, תינוק שרק נולד או בן אדם שהוא צמח. ההסבר בזה שתמיד יש פוטנציאל, גם אדם צמח שהרופאים אומרים שהוא אף פעם לא יבריא, מבחינה פילוסופית יש פוטנציאל שהוא יבריא ויהיה תבוני. הרופאים לא יכולים, הם לא רואים את האפשרות, זה נושא טכני, אבל תיאורטית אם הוא חי והוא נולד כאדם והוא חי, יש לו את הפוטנציאל לחזור לתבוניות שלו, גם אם עכשיו המצב של צמח, של נזק מוחי, של מוות מוחי, כל המצבים האלה זה לא... זה מצבים מקריים, זה מצבים טכניים, זה לא במהות עצמה שאי אפשר מצד המהות, זה אי אפשר טכנית. אז עדיין זה נחשב שיש לה פוטנציאל, גם לתינוק יש פוטנציאל להיות תבוני, והפוטנציאל מספיק באמת, זה נקודה פה שהיא חשובה, היא עמוקה, ויש לה משמעות שהגדרה שאדם כחי תבוני, זה מספיק תבוניות בפוטנציאל. טוב, זה עוד נושא. זה נושא חשוב, הוא אומר הרבה, אולי גם ניגע בו, אבל כרגע נשים אותו בצד, לא להתפזר. אז שנייה, אני הנושא פה מאוד קשה לסדר אותו, כי הוא... אני אלך רגע למקום אחר, ואז אני בכל זאת צריך ללכת למקום אחר, ואז ננסה לחבר את הדברים. אני רוצה לחזור למשל על רחל המשוררת, משום מה, זה משל שהוא מאוד שימושי, הוא תמיד חוזר להמון אספקטים, כי בעצם זה האומנות, היצירת אומנות, היא דומה ליצירה של בית המקדש, שהוא גם מהבחינות מסוימות יצירת אומנות. וגם המצוות, נגיד כמו תפילין או כאלה, זה די בפרינציפ שעובד של יצירת אומנות, אז איכשהו השיר הזה של רחל הוא מאוד ברור שם, היא הייתה הכרה, היה לה חיסרון מהותי פנימי בעצם, בעובדה שיצחה ילד והתגעגעה, ואז נוצר מזה הגעגוע, הדמות של הילד בשיר, שהיא מאוד ממשית, היא מאוד חיה, כאילו יש לה חיים משלה, יש לה איזו מציאות משלה, אפשר להרגיש את הנוכחות של הילד הזה. זה לא רק תיאור מילולי, זה כאילו המילים שלה לקחו אותו ובראו פה חתיכת ילד. זה חי, במובן מסוים, לא חי כמונו, אבל עם איזושהי חיות, זה גורם שהשיר הוא נצחי והוא מעניין, ואנשים תמיד קוראים אותו ומתרגשים ממנו, כי זה לא לתאר איך היה יכול להיות אם היה לי ילד ומה הייתי עושה איתו, אלא זה הנכחה של הילד, זה הבדל בין אמנות לסתם כתיבה. אז, ושם זה מאוד בולט, זה מאוד פשוט ומאוד מאוד קלאסי ומאוד בולט, אז היא יצרה את האורי הזה בתוך השיר, שזה הנכחה של משהו, של ילד. עכשיו, הילד הזה נוצר מכוח זה שהיה חסר לה, שהייתה הכרה שהתגעגעה. זה המעיין שמשם הוא נוצר. עכשיו, המעיין הזה, אם מסתכלים עליו טוב, באמת, הוא אינסופי. זאת אומרת, העצמה, אולי אני מגזים, יכול להיות שמה שאני אומר על השיר ועל המשוררת הוא לא מדויק, הוא מוגזם. כי אני לוקח אותה רק כדוגמה, רק כמשל. אני לא מדבר על השיר שלה בעצמו ועליה בעצמה, אלא אני רק לוקח את זה כהמחשה לדבר על משהו אחר, אז יכול להיות שזירה לכם קצת מוגזר ולא משכנע מה שאני אומר על השיר, אבל בסדר, לא אכפת לי, אני לא מדבר על שיר, אני לוקח אותו רק כהמחשה למשהו אחר, אז בשביל ההמחשה אני קצת מקצין את זה, אבל נגיד, אמרנו שהסיבה בשירים הקודמים, שהסיבה שאני כל כך תלוי בזה, שאנשים יראו אותי, יכירו אותי, יסתכלו עליי, שאני אגע בהם, שהם יגעו בי, שאני אעשה בהם איזה שינוי, הם יעשו בי, שהם יראו אותי מי שאני, כי במבט שלהם אני קיים, אמרנו, זה קלישאה כזאת של שירי אהבה, שבמבט של אהובתי אני מקבל מציאות, אני קיים, אני קיים שם. זאת אומרת שאין לי קיום כנפרד. יש קודם את המבט ואחר כך במדרגה משנית של מציאות את הנפרד שרואה או שרואים אותו. ואני כנפרד, המציאות שלי היא נמוכה בעוצמה שלה, במציאותיות שלה, מהמציאות של המבט. ואז אני צריך לשאוב, לנוק את המציאות שלי מהמבט שרואה אותי. ומזה אני נהיה קיים בכלל, אחרת אני הופך לעין. אז בגלל זה כולנו צמאים למבט, באיזושהי צורה, אפילו מי שלא אומן ולא יוצא לציבור, אז הוא רוצה להתחתן, לאהוב, שתהיה לו אישה, שתראה אותו, ובמבט שלה הוא יקבל את המציאות שלו. בלי זה הוא חצי אדם, חצי אדם זה לא... תיקח אדם, תחתוך אותו במסור לשתיים, מה זה? תיקח חצי אדם, מה זה חצי אדם? זה חתיך עד בשר, זה עוד לא ממש שם, כאילו, זה צריך את המבט הזה, אז בעצם כאילו, היחס, צריך את היחס, ורחל היחס, חסר לה היחס, במקרה שלה זה היחס של אמא ילד, אבל אני מרחיב את זה לכל היחסים האפשריים. היא דיברה ספציפית על יחס אמא ילד. עכשיו, כשאין את היחס אני נשאב לגמרי, אני הופך לעין, בעצם אני מתכוון, אם היא כל כך רצתה ילד, וזה היה כל החיים שלה, ואני חושב שבלי זה טוב מותי מחיי, כמו שרחל אמרה, אבל היא בנים, ואמא היא מתה אנוכי. אז... כשרוצים בנים במקום הזה, רוצים עד אינסוף, רוצים את הכל, רוצים... הרצון שלך לא יכול לייצר באמצע הדרך, הוא שואב את כולך למשהו אינסופי, ואז מה פתאום שעד גבול מסוים יש איזה אמצע דרך, ושם אתה פתאום מסופק. זה איפה הגבול? אתה בא ממקום של חוסר מציאות, ואתה רוצה לקבל מציאות, אז אתה נשאב למעיין המציאות, כמו לתוך שואב אבק, לתוך וקום, להפך למצוי בו, כי אני לבד אין לי מציאות, אז החוסר המציאות שלי מעיף אותי למקום של המציאות, שזה האינסוף התברך, שהכרחי המציאות, שהמציאות שלה בכלל לא מוגבלת בשום גבול. ואני בעצם מוסר את נפשי הקידוש השם, ונשרף, אלא מוחלט, אלא אינסוף. זה בעצם הצורך בלקבל מציאות. שאני לבד, זה בלתי נסבל, זה לא נמצא, זה מתפרק. אז איפה המציאות? באינסוף ברוך הוא, במוחלט, באינסופי. כשאומר לבן אדם, תחשוב על האינסופי, על המוחלט, על הטוטלי, על ה... אז הוא רוצה להיות שם. הוא אומר, אז איפה אני? הם מספרים שאחרי שהם מתים יש איזה אור לבן כזה. אני רוצה לאור הלבן הזה של האינסוף, של המוחלט, של הבלתי מורבל, שהכל שם. ושם המציאות, ואני חסר מציאות, אז אני רוצה לשם, ואני רוצה, אז זה כמוות אהבה, אני רוצה למות, אני רוצה למסור את נפשי על קידוש השם, להגיע לאינסוף. אז איך פתאום משהו מוגבל, מסוים, יעצור אותי, איך פתאום בסדר? אז יש לי את אורי. הוא שחור טלטלים ונבון. וזהו, ואני מחזיק לו את היד ופוסע איתו בשבילי הגן, ושם זה כבר בסדר. אז כבר קיבלתי את המציאות שחיפשתי, ואני מסודר, ואני לא רוצה עכשיו עוד, זה, איך זה מספיק? אז... זה כאילו, כתוב, זה הסוד של הצמצום, של המעשה מרכבה, שיש בקבלה, כתוב שיש את הספירת הכתר, שזה האינסוף, אני לא אוהב לחלק בין כתר לאינסוף, למרות שהמון חילקו והמון דיברו והמון כתבו, בטח מתן מונחה בכל הדיונים האלה, מה בדיוק ההבדל בין כתר ואין סוף, אבל בחזק כתוב פשוט שכתר זה כאילו עת קוץ שמצביע לאין סוף, כי אי אפשר לראות את האין סוף, אי אפשר לדבר עליו, אז כתר זה כאילו בראש של המלך השפיצים, השפיץ הזה מצביע על משהו שלמעלה, שאתה לא יכול לראות אותו, ואתה יודע שהשפיץ שמצביע לשם, אז למעשה אפשר להגיד שזה אותו נושא, אותו דבר, זה לא, זה כאילו, הכתר זה החץ שמראה על הצד של האינסוף, אז אין לנו יותר מזה, אבל זה בעצם, זה התפיסה שלנו באינסוף, כעצמה על משהו שיכול להיות תופסים בכלל. אז יש את זה, את האינסוף, שזה נקרא עין, זה עין כי אין שם שום דבר מוגדר, כתוב במורה נבוכים, גם אריסטו אמר את זה, שזה ישות בלי מהות, זה משהו שהוא יש, אבל מה יש? שום דבר, כי אין שום הגדרה, זה לא מוגדר, זה לא מוגבל, זה לא זה ולא זה, זה מין אחדות טוטלית מוחלטת מכל צד בלי מורכבות כלל, אין לזה, זה לא משהו. זה לא מוגדר, זה לא, אין לזה מהות, זה רק מציאות של עצמה, בלי משהו שנמצא, אלא המציאות, המושג המופשי. ושם זה הרצון הראשון, החופשי, שהוא הרצון האלוהי, שהוא לא תלוי בשום דבר, והוא לא, זה מעל הלוגיקה בכלל, עוד אין שם לוגיקה, עוד אין שם חוק הסתירה, כל דבר יכול להיות כל דבר. להבין מה זה מושג של רצון בתוך המפשטות הזאת, זה מאוד קשה, וזה, אריסטו כבר מדבר על הרצון הראשון, שזה משהו לגמרי שונה ממה שאנחנו קוראים לרצון, וגם המורה נבוכים בבית י"ח, הוא אומר שיש רצון כזה אלוהי, וזה שמשותף לרצון שלנו, זה כאילו, מילה היא רצון, אבל זה שני מובנים שונים לאותה מילה, זה משהו אחר. אז יש את זה, זה נקרא עין, זה עין כי אין שם כלום, זה מציאות בלי משהו שהוא זה שנמצא, רק המציאות כשלעצמה, זה בעצם עין, כי תגיד, מה יש שם? המילה מה היא שואלת על מהות, אבל אין שם מהות בכלל, זה מופשט מעבר למושג של מהות בכלל, אז אתה לא חושב על זה מה, אז זה עין, עין הכוונה בלי שום הגדרות, פשטות טוטלית, זה העין האמיתי. חלל ריק הוא לא באמת עין, כי יש לו מידות, הוא מפה עד פה, אז הוא נמצא בעולם באיזושהי צורה, כחלל ריק, פה זה מעבר לכל דבר, אז זה עין, והעולם נברא יש מעין. מה זה יש? זה ספירת החוכמה, שהולכת ביחד עם הבינה גם, בינה זה קשור לבניין ולתבנית, בגלל זה, ופה אנחנו מגיעים לתבנית שלנו. החוכמה היא היש שנברא מתוך העין. בחוכמה הכל מוגדר. אני מדבר על חוכמה ובינה כדבר אחד, כי חוכמה לבד זה רק הנקודה הראשונה של גבול ושל מוגבלות, כנקודה התחלתית שאין בה ממש הרמב"ן, על הרמב"ן הראשון, בהתחלה, על בראשית, כאילו, על הבריאה, אז הוא אומר שהבריאה התחילה כנקודה שאין בה ממש, זה החוכמה, הוא אומר שמפורש שזה החוכמה, הוא מביא מירושלמי, שבראשית זה בחוכמתה, היש הוא הספירת החוכמה, והבינה זה כבר ההגדרות של הדברים, זה ההתחלה של ההגדרות של הדברים, וזה כתוב בכל פעות, שחוכמה ובינה זה בעצם, אי אפשר לתפוס את זה בלי זה, זה התפיסה זה עניין אחד. אז החוכמה הזאת היא כאילו, זה יש מאין, יש הפירוש מוגדר, זאת אומרת, נגיד רחל המשוררת, אומרת, אני מרגישה לא נמצאת, אני רוצה לנוק מציאות, מאיפה לנוק מציאות? מהאין סוף המוחלט, אז אני אתמזג עם האין סוף המוחלט עד אין סוף, בהתמזגות טוטלית, אין סופית, שלא נעצרת עד שאני אהפך לאינסוף, זאת אומרת שאני יהפוך לעין בעצמי לגמרי, זה להחזיר את עצמי לבורא, למות על קידוש השם במובן הכי גבוה, הכי רוחני. אז אין פה שום מעצור. עכשיו, באה חוכמה, וכאילו, הנושא הזה שאין פה שום מעצור של העין, זה אומר שהילד אורי הוא באמת לא קיים, כי המציאה אותו. היו לה געגועים, הגעגועים היו טוטליים, זה היה רעב בור בלי תחתית, שצריך רק את האינסוף המוחלט בשביל למלא אותו, פחות מזה שום דבר לא ימלא אותו, זה הגעגוע. אז בשביל מבחינת הגעגוע, אורי זה שום דבר, הוא לא קיים, זה לא ילד, אין לו מציאות, הוא לא ממלא, הוא נמחק בעין, אז עכשיו, הוא עין בעצם, עין זה הכוונה, לא רק שאין פה ילד והמציא אותו, הוא לא באמת קיים, אלא גם הוא לא יכול להיות מוגדר גם לא כציור של ילד, כי הציור הוא פורץ גבולות, היא רוצה את האינסוף לצייר. אז, 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 אז שום דבר שהוא אורי מוגדר לא יהיה ציור של האינסוף. אז הוא עין גם מבחינה הזאת, הוא לא עושה את העבודה, הוא אין לו מקום. אז פתאום החוכמה באה ואומרת לו, הוא יש. תראה אותו כילד, כי יש. ובאמת, גם מה שאנחנו מזהים כילד פיזי, שנולד מהבטן אמיתי, שנוגעים בו ומניקים אותו, לא ילד של שיר, הוא גם רק צורה. גם החומר הוא רק צורה, זאת אומרת, מה פירוש רק צורה? רק דמיון, תכף נראה את זה בהמשך של הפרק, נראה את זה בהמשך של הפרק, זה כתוב מפורש במובן של תמונה של חזון נבואי שאין לו מציאות פיזית, שם זה הנושא הזה. אז החוכמה אומרת, היא בוקעת מתוך העין, זה הסוד מעשה מרכבה, זה בבקיעה של החוכמה מהעין, מהכתר, היש מעין. החוכמה אומרת הפוך, הצורות שהן באות מההיעדר, מהצורך לנוק מציאות מהאינסוף, הן יש, הן לא עין. תנוק את המציאות מהצורות המוגדרות, לא מהעין המופשט. תתמזג לא עם העין הטוטלי האינסופי, אלא עם הילד שלך שהוא מוגדר, אפילו גם ילד שבשיר וגם ילד פיזי, שניהם, זה ילדים מוגדרים, עם גבולות, עם צורה, שם אתה תינוק את המציאות, מהיחס איתם, לא מהיחס אל האינסוף שמוחק אותך והופך אותך לעין, כי הוא בעצמו עין. זה הכוונה, העין בעצמו נהפך ליש, כי זה לא... זה, 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 זה צורה אחת שהסתכלות, זה לא משהו אחר. הגעגועים והרצון לנות מציאות הם קיימים גם לפני החוכמה. אז החוכמה, הגעגועים האלה, הצורך הזה לקבל מציאות מבחוץ לי, שאין לי יותר משלי, אני לא נמצא מסיבת עצמי, זה רק אלוהים. אז אני אף אליו ונהיה עין בעצמי ונהיה כלול באחדות שלו, ואז גם אני נמצא מסיבת עצמי. אז החוכמה אומרת לא, מהעין הזה תראה אותו כיש, ותקבל תקבל את זה שהוא עם גבולות ועם הגדרות, הגבולות והגדרות זה צורת התפיסה של העין כיש, זה כאילו העין נתפס גם כמוגבל, כי זה לא משהו אחר, מה שהחוכמה נותנת לנו, מעיין של מציאות, שאני שואב אותו, אם יורדים עם החוכמה עד העולם הזה, אני שואב אותו מהאהובתי שאני מסתכל בעיניים שלה, אני שואב אותו מהילד שלי, מהספר שלי, לעומד מורה נבוכים, כל מיני דברים כאלה, משם אני יונק את המציאות שלי, אבל בעצם אני יונק את המציאות של מהאינסוף המוחלט, כי רק הוא יש לו מציאות מוחלטת, רק הוא מצוי מסיבת עצמו, רק הוא הכרחי מציאות, רק הוא סיבת כל הנמצאים. הוא המצוי ראשון שכל הנמצאים נמצאים מהמיטת המצאו. אז אני יונק ממנו, אבל אני לוקח את זה מאשתי, מהילד שלי, מהספר שלי, מהחברים שלי, מהיצירה שאני עושה, או לא יודע מכל דבר. מטיול ביער, אני מהנוף גם משם, מכל דבר. מוגבל, וזה המהפך של החוכמה, היא כאילו, היא אומרת, האינסוף עצמו, שזה, האינסוף, כאילו עוד פעם, הרמב״ם בחלק ב', פרק א', אומר, אם אתה מסתכל על דברים מוגדרים, אז אתה תבין שלא יכול להיות שהם יימצאו לנצח, כי הם יכולים גם לא להיות. יש להם אפשרות לא להיות. עכשיו, לאורך הנצח, איפשהו הם יפלו לאפשרות שהם לא נמצאים. או בגלל שכל אפשרות מתממשת, אם יש מספיק זמן, אז פה כבר הם חייקים אם אין סוף זמן. או יותר עמוק מזה שכאילו, הדיפולט זה לא להיות נמצא. לא, לא כן להיות נמצא. אז אם אין... אם אין לך סיבה חיצונית, אז אתה לא תהיה נמצא. אז סיבה חיצונית, היא יכולה להמציא אותך, ויכולה גם לא להמציא אותך. המציאות שלך היא מקרית. אז כאילו, אז חייב להיות איזה מעיין של מציאות חיצוני לכל הדברים המוגדרים, החומריים, שאנחנו מכירים. זה הוכחה של הרמב״ם למציאות הבורא, בחלק בית פרק א' ביום השלישי. אז הוא אומר, אז כל דבר שהוא אפשרי מציאות, שיכול להיות או נמצא או לא נמצא, הוא בעצם, מכיוון שעולם קיים אין סוף שנה, אז הוא כבר לא צריך להיות קיים, או אפילו בלי זה שהעולם קיים כבר מיליון שנה. מצד עצמו, אין לו מציאות מסיבת עצמו, אז הוא צריך סיבה חיצונית, אחרת הוא לא יהיה נמצא. אז מי הוא מציאות מסיבת עצמו? רק הכרחי המציאות. למה הכרחי הבורא? למה הוא הכרחי מציאות? למה הוא מסיבת עצמו? כי אין לו הגדרות. הוא מופשט מכל הגדרה, אז הוא המציאות של עצמה, אז אתה לא יכול שהמציאות לזה. כאילו, המציאות הריקה של עצמה, בלי שום דבר שיש לו מהות, היא תמיד תהיה כמציאות. כמציאות של עצמה. אמרנו, המשל של זה מהעולם החומרי, שגוף חומרי חייב להיות תלת-ממדים, נפח. אז אם תמחק במחשבה את כל הגופים התלת-ממדים, תשאר עם איזה חלל ריק, אינסופי תלת-ממדי, שאין בו שום גוף. עכשיו, תמחק מהמחשבה את החלל הריק הזה, אז נשארת עם החלל ריק שהיה בו, החלל הריק הזה, אבל אתה לא יכול שלא יהיה חלל ריק, זה תמיד יהיה, כי זה המסגרת של כל הדברים, זה מושכל ראשון. זה, בלי זה, אתה לא יכול שגם חלל ריק לא יהיה, אז מה? אם אתה בחשיבה חומרית, אני לא הולכים עכשיו למופשט, אלא מדענים, פיזיקאים, שרואים רק את החומרי. אז אומרים, בלי כלום, אתה נשאר עם חלל ריק תלת ממדי. אבל ממנו אתה לא יכול להיפטר מהחלל הריק, אם אתה תמחק אותו, אז מה יחד? איך אפשר? אי אפשר, אם אתה פיזיקאי שרואה רק חומר, אז אין אפשרות למחוק אותו, אז גם אין אפשרות למחוק את המציאות של עצמה, אז זה נקרא הכרחי המציאות. אז הוא אומר שם בעצם שרק הכרחי המציאות קיים, והוא ממציא כל הנמצא, וכל הנמצאים אינם נמצאים אלא מהמיטת הנצור. כי רק לו יש את המציאות, והמציאות אצלנו המקרית, ואנחנו יניקים. אז כשמדברים על יניקת המציאות, אז אי אפשר להפריד ולהגיד, עניין אחד זה לנוק מציאות מהאינסוף המוחלט, ועניין שני זה לנוק מציאות מאשתי, מהילד שלי, מהחבר שלי, מהספר שלי. זה לא אחד שני עניינים, שניהם זה יניקת מציאות. זה אותו עניין, זה אותו עניין עצמו, אחד. הוא לא שונה. הספירת חוכמה זה הסוד הבלתי מובן לנו, איך זה באמת עניין אחד, איך זה באמת לא שונה. גם פסיכולוגית, בחיים שלנו, בשטח, יש לנו איזו תמיעה אל המוחלט, אל האינסוף. אנחנו רוצים לצאת מהקטן, מהפרוזאי, מהמצומצם, מהסגור, רוצים איזה לצאת לאיזה אינסופיות שמימית, שמימית, אור, לבן, מוחלט, אינסופי, בכולנו, בעומק הפסיכולוגי, יש את הכמיהה הזאת, ואם לא יודעים לנהל אותה, אנחנו נוכל לעשות בעיה פסיכולוגית קשות, כי זה יכול לגרום לכאב, לבצע, להרגשה שהכל קטן עליי, הכל לוחץ עליי, אין לי אוויר, אני נחנק, אני צריך משהו מעבר, משהו נשגב, משהו שם, ואני לא יודע בכלל איך להסתכל, איפה, מה לעשות עם זה, איך לגשת לזה, מנגד מי, אני מושג, אבל זה מציק לי, זה דוקר לי, אני לא יכול להיות רגוע, אני לא יכול להיות בשקט, אני לא יכול להיות מסופק מחיים קטנים, סגורים, שהם רק במסגרת האנשים שאני מכיר והפעולות שאני עושה, איפה יותר מזה, אז איפה... השמיים, כאילו, קראתי בכמה מקומות שאנשים של המון שנים בכלא, שהם יצאו שלו, מה הכי יחסה? וחזרו לראות שמיים. נותנים להם גם, נותנים להם סתובב בחצר שם ביום, כי מבינים שבלי לראות שמיים הם יכולים פשוט להשתגע. אז צינוק זה המשך הכי קשה, זה גם בדידות, אבל בכלא לא בצינוק, זה לא בדידות, לא כולם חברים של הרוצחים האלה, אבל יש להם כזה צעידה בחצר שעה ביום תראה שמיים, אבל זה לא מספיק, הם צמיים, הם רוצים שמיים, שמיים. אני צריך שמיים, אני לא יכול להיות רק בחדר כל הזמן, יש אנשים שזה פוצר אותם, זה טראומה שהיא לא בגלל הילדות או בגלל מה שאמא שלי עשתה לי, זה טראומה מובנית בצמא הרוחני, שהוא לא מסופק, וזה יכול לגרום להמון סיבוכים, המון כאבים, שאחר כך הם הופכים גם לכאבים נפשיים שמפריעים לתנועת הכוחות החיים הנפשיים, שזה ממקור רוחני, לא, פסיכולוגיה יש לה הרבה קשר לנושאים רוחניים גם, לא רק לטראומות ילדות ודברים כאלה. ועדיין, אם יש לנו רק את זה, ואין לי אישה ואין לי ילדים, ואין לי כל מיני דברים פיזיים, אז ברור שאני לא יכול לחיות רק עם הכמיהה הזאת לאינסוף הלבן הטוטלי. אין לי מה לעשות עם זה. איך אני נוק מאיזה חיים? אני רק יכול למות, להשתגע, לקחת סמים, אני לא יכול לבנות איזה חיים. בשביל חיים אני צריך תבניות, דברים סגורים, מצומצמים, אז זה נושא שקורה, הרבה אנשים, זה נושא הזה קורה אותם מבחינה פסיכולוגית מבפנים, בכל מיני צורות, כל אחד יש לו את הווריאציה שלו, את הכיוונים שלו, אבל זה נושא שגם בחיים בשטח הוא מאוד לא פשוט, הוא נוכח, הוא נמצא שם, הוא תוסס שם, זה מין, זה משהו שצריך לדעת איכשהו לטפל בו, להתרגל איתו. כן. כן, זה, כל השרי גם כתבת פה, כאילו, כן, כל אחד יש לו זווית משלו, וגישה משלו, והיסטוריה משלו, וכלים משלו, וכל אחד זה עובד אצלו אחרת, אבל אני מדבר על איזה מכנה משותף, שיש בתוך המון דברים שונים לגמרי אחד מהשני, זה ברור, זה לא אותו דבר. אז זה הנושא של החוכמה, שהיא באופן בלתי נתפס לגמרי, היא מאחדת את ה... יניקת המציאות מהאינסופי, אם יניקת המציאות מהמוגבל. וזה קשור לאחדות הזאת של בין המופשט למוגבל, שאמרנו שכאילו מהמופשט שלהיות חי ותבוני, שזה יחסית מופשט ביחס לחומריות הבשרית, נובע מזה גם צורה מסוימת של בשר, שהיא... אני אמרתי, נובע מזה שאתה לא יכול להיות עם שיער ירוק דשא או בגובה 200 מטר, אבל נובע מזה גם המבנה היסודי של ראש, ידיים רגליים גוף, שתי עיניים אף פה, זה גם נובע מהצורה המופשטת של האדם, וזה נושא שהקבלה עובדת עליו הרבה, שהפרצוף, המבנה הזה של עיניים, אז באריזה לא מדבר על אדם קדמו, וזאת הדבר מה שהרמב״ם בחלק א' פרק א' ב', זה נקרא פרק שיעור קומה, כתוב שם במפרשם, שיעור קומה זה הצורה של האלוהים, והוא אומר שהאדם זה עולם קטן, כל הבריאה היא בצורת אדם, והוא מדבר שם על, הוא לא מדבר ממש על הפיזיות של אדם, אבל גם לא רק על החיים של אדם, אלא, טוב, לא משנה, אני לא אכנס לזה, אבל זה נושא שם, אבל על מה בדיוק הוא מתכוון שהאדם זה עולם קטן, הוא לא מדבר על הפיזיות ממש, אבל גם לא על המופשט ממש, אבל כן, זה עכשיו, האריזה מדבר הרבה על הנושא של כלים ואור, לא רק האריזה, בכל מקום, הוא במיוחד נכנס שם הרבה מאוד ולא עומק מאוד, הוא אומר שיש לפני ספר יצחים, זה מודפס ביחד, יש ספר שנקרא ספר הכללים, שהוא בעצם ספר עצמי, יחדות או עם היצחים, וכמובן בהתחלה, יש דעות שזה צריך להתבס בסוף, או שזה נכנס לפעם אחר. אבל הוא אומר שם בהתחלה שעל השורש הראשוני של הבריאה, זה שהאור והכלי הם דבר אחד לגמרי, והם נבראו כאחד ממש, לא בכלל לא כשני דברים. הוא אומר, זה כמו חגב, החגב הזה זה מובא במדרש רבה, שהחגב לבושו הוא מתוך גופו. הכנפיים, הכיסא החיצוני שלו הוא מיני יובי, ככה כתוב בארמית. זה ממנו הוא בו, הוא בו. הגוף והכיסוי, המעטפת החיצונית של הגוף שלו, הם אחד לגמרי. זה, המעטפת היא מתוכו והיא בו, היא לא שהכניסו את הגוף הפנימי שלו לתוך איזה קפסולה כזאת, איזה, כאילו, חגב שמתייבש, הוא נהיה כמו משהו חלול, איזה קליפה חלולה. זה לא שיש את הפנים החי ומולבש לתוך הקליפה החלולה, אלא זה הכל אחד. כי החוכמה והכתר הם אחד, זה הסוד פה, שזה אחד שהוא כאילו נגלה בשתי צורות, איך זה יכול להיות, אבל זה ככה, אז כמו שעל הספירות כתוב שזה הכל אחד, אז זה נושא של תבנית. התבנית, הספירת חוכמה נקראת בניין, וששת ימי בראשית הם נקראים ימי הבניין. והתבנית זה מה שמחזיק את התבנית, זה קווי מתאר, זה הגדרה, וזה מחזיק גם את האינסוף בתוכו, כי הם אחד. אבל הוא הופך אותו לא לעין, אלא ליש, לדבר שהוא מוגדר. והתמונה זה מלשון מין. מין זה הכוונה, כמו שיש מינים של חי, יש סוס, כלב, אדם. מין זה הצורה הטבעית. הרמב"ם אומר שההגדרה של אדם, מין האדם זה... אצל אריסטו זה מאוד מפותח ומאוד ברור, מדבר על זה הרבה ש... למשל, למה כלב זה מין חי נפרד וחתול זה מין חי אחר? כי ילד יראה כלב קטן לבן עם אוזניים ארוכות, והוא יראה כלב גדול שחור עם אוזניים קצרות, והוא לא יתבלבל, הוא ידע, תראה לו עוד כלב אחר שלא דומה לשני אלה, אז הוא יגיד, זה הוואו, זה לא מיהו. כי הוא רואה צורת הכלביות, הוא לא חשוב, נגיד, הכלב הקטן דומה לארנבת, והכלב הגדול דומה ל... לא יודע. אז נניח שהוא דומה לחמור, לא יודע, זה משהו אחר. אז הילד לא חשוב שהכלב הקטן והארנבת זה חיה אחת, והכלב הגדול זה חיה אחרת. לא יודע, אז שני אלה זה כלב. וראה עוד כלב, הוא יבין, זה כלב. הוא קולט את הצורה הכלבית. אז הצורה הכלבית זה המין הכלבי, כאילו, להגיד שכלב זה מין ממיני בעלי החיים, זה אותו דבר כמו להגיד שכלביות זה צורה. הצורה והמין זה מילים נרדפות בעצם. אז כשאומרים תמונה, זה מלשון מין, כמו המין הכלבי, אבל הכוונה בתמונה זה הצורה הכלבית. מה שגורם לילד לזהות שכל הכלבים זה אותה חיה והארנבת זה חיה אחרת. וזה לא מבוסס על תואר חיצוני, זה מונח בצורה. אז כאילו, כתוב באריזל שהצורה והתבנית נבראו ביחד, אבל זה אחר כך נהיה שתי זוויות שזה אור וכלי. הרמב״ם אומר, כל דבר אתה רואה, אתה אף פעם לא רואה חומר בלי צורה וצורה בלי חומר, הלב האדם הוא זה שמחלק ורואה שזה צורה וזה חומר. כאילו, האדם יכול לראות את שתי הבחינות האלה של צורה וחומר, שזה... הם אחד, כי המין, שזה הצורה, הוא בעצם, האריזל אומר, זה קרן אור מאור אינסוף. האריזל אומר שהיה אור אינסוף, ואז בפנים נהיה עיגול פנוי, ריק, ומהאור אין סוף חדר קו של אור אין סוף לתוך היבול הריק, וצייר בו צורות. והצורות האלה זה כל הנבראים שקיימים, הספירות והגרמי השמיים וכל העצמים החומריים. אז מה זה קו אור אין סוף? איך אור אין סוף יכול להיות קו? הרי זה בדיוק הנושא שאם אין לו סוף, אז הוא לא מוגבל, הוא לא קו, הוא הכל. קו זה הכוונה מוגדר במקום ספציפי. פה הקו, לא שם. אם הקו מצייר צורות, אז הקו מצייר לכלב, אז הקו עושה צורה של אוזניים ושל ראש ושל עיניים, אז הוא פה והוא לא שם הקו. אז הוא לא אין סוף. אין סוף זה הכוונה שאם הקו צייר לי פה אוזן, אז יש אוזן בכל מקום, כי אין לקו הזה סופיות, לא ברוחב, לא באורך, לא בשום דבר, הוא לא מוגבל. הוא קו שמן עד אין סוף. אז איך אתה יכול לקחת עיפרון שמן עד אין סוף, ולצייר איתו צורות? לא יצריך שום צורה, אין לזה חוד. החוד זה הגדרה, אז אין דבר כזה קו אור אין סוף. זה סותר מנהובי, זה המילה שסותרת את עצמה. אין סוף זה לא קו, קו זה לא אין סוף. קו יכול להיות ארוך עד אין סוף, או לפחות שמן עד אין סוף, או גבוה עד אין סוף, או בעל אין סוף ממדים. אז האין סוף האמיתי הוא גם, הוא אין סוף לכל הכיוונים, וגם לכל הממדים האפשריים, וגם הוא מופשר בכלל מעל כל זה. לא רק שיש לו את כל זה בכמות אין סופית, אלא בסוף זה לא כמות בכלל, זה משהו שיותר מופשט ממושג של כמות. אז מה זה קו אור אין סוף? זה הנושא של מין, של צורה. הצורה היא מוגבלת, אבל יש לה את הזיו, את הזוהר, איזה, כמו שהרמב"ם אומר, שאיך אוהבים את הבורא, רואים את מעשיו הנפלאים והגדולים, שמהם ניכרת חוכמתו שאין לה ערך ואין לה קץ. אין לה קץ, הכוונה היא זה אין סוף, בלי קץ. אבל משהו בה, שזה זוהר, איזה זיו בדברים, נגיד, אנחנו מרגישים את זה, נגיד, אפילו במובן הכי גס, יש איזה זמרת גדולה מהחיים, או שחקנית גדולה מהיפהפייה כזאת, ענקית, אז אומרים, היא דיבה, היא אלוהית. זה דמות אלוהית, או מישהו אמר על איזה שחקן כדורסל מאוד גדול, הכי גדול שהוא עושה איזה קופץ ועושה דברים שאי אפשר בכלל לתפוס, אז הוא אומר, אני רואה אותו, אני רואה אלוהיות. זה פורץ את גבולות החומר, מה שהוא עושה שם עם הכדורסל. וכמובן יש יופי אלוהי, יש... מה זה להגיד על יופי שהוא אלוהי? כאילו, משהו מהאינסוף מתנצנץ פה באיזושהי צורה של זיו. אז יש על חוכמה, אומרים, זה חוכמה אלוהית. הכוונה, כשאתה לומד אותה, אתה מרגיש שזה משהו מהאינסוף פה, שזה ריח של אינסוף נגיד, שזה אווירה של משהו אינסוף וכזה. איכשהו זה הצורות, הצורות זה מין, זה קו אור אינסוף. זה קו אור אינסוף זה כאילו, זה גבול, אבל הגבול הזה, זה קו, קו זה גבול, והצורות מצוירות עם קו, בגבול, האותיות של ספר תורה, זה קווים, יש להם גבול, אבל זה קו אור אינסוף, כי אתה קורא את הפסוקים, אתה מרגיש שזה התרוממות נפש בלתי מוסברת, משהו, לא יודע מה, אפילו ניטשה, גוי, אולי אנטישמי, הוא עושה ביקורת נוראית על הנצרות, קרא אותה לגזרים, וכשהוא הגיע לתנך, הוא גם רצה לטרוף אותו, הוא היה נגד, הוא אומר, אלוהים מת, אין ממסד דתי, אין אלוהים שאנחנו רגילים שיורד אלינו מהשמיים, אז, אבל הוא אומר, מול התנך אני נעצר, ואני עצור נשימה, ואני מרגיש קטן. הנשגבות של הדמויות, של הסיפור, של הלילה, הוא קרא את זה, הוא לא האמין בזה, הוא לא למד את זה, הוא קרא את זה כספרות, הוא השווה את זה לאומרוס ולכל מיני יצירות ספרות, מבחינתו זה הוא גוי, הוא לא מאמין בזה. אז הוא אומר, הספרות פה, הדמויות כל כך גדולות, העלילות כל כך נשגבות, שאני מרגיש פה קטן, אני מרגיש פה סגב, זה כמו שבפשוט יסוד התורה אומר, שהוא יראה את מעשיו ובריאיו הנפלאים, הוא ירגיש קטן, אני בריאה אפלה ומעוטה, אז ניטשה גם ירגיש ככה מול התנ״ך, למרות שהוא היה גאוותן גדול, הוא לא ירגיש את עצמו קטן בכלל, אבל מול זה הוא פתאום, מה זה הנשגבות הזאת? כאילו, כי הוא היה רגיש, היה לו רגישות, הוא ידע לראות, היה לו מבט, יש אנשים פשוטים שלא רואים את זה, אבל אולי יש פשוט, אז הוא ראה את זה, אז זה כאילו, האותיות הן קו, אבל יש פה איזה יום אין סוף, אז הצורות, המינים, הם בעצם אור אין סוף, זה קו אור אין סוף, בזה מצוירות הצורות, זאת אומרת, הצורות יש להם יופי, זאת כמעט ההגדרה של צורה זה יופי, כשאנחנו רואים יופי מסוג מסוים, כמו שרש"י אומר לרחל אמנו, שהיה לה יפת תואר ויפת מראה, היה לה יפית תואר זה הגוף, ויפי מראה זה זיו קלסר, קלסטר, כל הזמן אומר קלסר, זיו קלסטר, שמשהו אלוהי יאיר ממנו, וזה היה אחד עם התווי גוף היפים, התווי גוף החיצוני, התואר היפה שלו. זה המושג של צורה, צורה זה יופי, ולראות צורה של דבר זה קודם כל לראות את היופי שבו, אני רואה עץ, אז יש פה יופי, וכשאני תופס באמת היופי הזה ממש לעומק, אני כותב עליו שיר, לא יודע, אני נוגע בזה, אז פתאום אני מרגיש שזה זה חי, זה אינסופי, משהו פה באינסופי נמצא. כן, טוב, עודד כתב ענית כשהייתי גיל תיכון, קראתי כל זה ענית שהבנתי אותו קצת שונה את המוות האלהים שלו, אבל לא משנה, לא נעשה, זה סוגר בפני עצמה. אז זה הצורה, זה הפירוש מין. מין זה הצורה הזאת, האור, הקרן אור שיש בדברים, כאילו, קרן של אור, קו אור אין סוף שהרי זה מדבר, זה שני דברים באחד, אחד זה הגדרה של גבול, וגבול מצייר צורות, כי אי אפשר צורה בלי גבולות, אתה תוחם את הגבולות ואז נהיה לך צורה, גם שכלית, אתה תוחם את החוכמה, את המושגים, את ההבנות, ואז נקבל צורה, זה נהיה יש. אז זה קו, אבל זה אור אין סוף. איכשהו בדרך סודית, בהגדרות המוגבלות, יש הזה משהו מאור אין סוף. וזה בעיקר התפיסת היופי פה היא המפתח, היא הדבר העיקרי. כן, כתוב גם פלטון, יש על זה ספר מאוד אולי הכי עמוק ויסודי, אבל גם הפסוקים מכלל יופי, אני בורח לי מהזיכרון, על ציון מכלל יופי, אלוהים מופיע, ויש הרבה, כאילו, רחל, מה יש להגיד עליה? לא אמרו, כאילו, בשידוכים של חרדים, קודם כל מידות טובות, משפחה, התנהגות, ציונים, איך היא אמורות אומרות עליה, לא, היא יפה. כאילו, אבל השקר אחר ואבל היופי, כאילו, מה פתאום, היא יפה, זה מה שספר עליה. כי זה שם בעצם העיקר, כתוב, אני זוכר שכבר נגמר הזמן. היה מישהו כאילו, לימדתי פעם באברכים, ומישהו התחד... שמישהו התחתן, פעם שנייה לא חשוב, והוא הזמין אותי, וביקש שאני אדבר, והיה שם רב גדול משקיח, הרב בורדיאנסקי, דיברתי על אהבה ועל יופי, והבאתי מהתלמוד, שאין אישה אלא ליופי, ומישהו אומר, אין אישה אלא לתכשיט האישה, כי הם מוציאים את היופי החוצה, מדגישים אותו, בתכשיטים, הם, כאילו, יש לה יופי, אבל התכשיטים מבליטים אותו, מוציאים את היופי הפרוריות. אז הרב כל כך כעס, הוא דפק על השולחן והוא יצא בהפגנתיות, כאילו, מה זה אישה ליופי? מה, איפה אנחנו? גויים, חילונים? אז כאילו, אישה צריכה לעזור לבעל ללמד תורה, זהו, מה יופי. אבל זה, הנה רחל אמנו, הוא לא בדק אם היא תעזור לו ללמוד תורה, הוא בדק אם היא יפה. אז זה הצורה, והצורה זה יופי, והתבנית זה התמונה, כאילו, תמונה זה מין, מין זה פירוש הצורה. הצורה במובן הזה של האור שנותן לנו איזה תחושת עצוב. ותבנית זה העובדה שזה הספירת החוכמה שגורמת לנו להסתפק בעובדה שזה רק אורי הילד, או זה רק אשתי, או זה רק הספרים שלי, וזה לא האינסוף עצמו. איכשהו זה, התבנית היא הבניין, זה גם נושא של בית המקדש, אחר כך נראה שהוא מביא שלושה פסוקים, הוא מביא פסוק על המשכן, התבנית המשכן, תבנית כל כליו, ותבנית האולם, שזה בית המקדש של שלמה. שהתבנית זה היש מאין, זה המקום של המעצור, של היכולת לראות את העין ביש. זה יש פה שני צדדים, יש את הצד שזה אור אינסוף, אז אור אינסוף תוציא ממני את כל הגבולות, ואני אעוף לשמיים האינסופים הלבנים. איך אני יכול לסבול שזה מוגבל? והתבנית היא מצד שני הגבלה מאוד, מאוד סגורה, מאוד אי אפשר לפרוץ אותה. זה תבנית, אתה לא יכול לפרק את זה ולכת לאינסוף. תלמד לראות מה יש לך בתוך זה. זה הבניין, זה הבית שלך. יש לך קירות, יש לך בית, והכל קורה בתוך הקירות, בתוך הבית. מה שחסר לך תמצא בתוך הבית, אל תלך אל שמי אינסוף. זה בית המקדש, כאילו... כל מה שקורה בין האדם ואלוהיו והאינסוף, והאינסוף קורה בתוך הבית, רק, זה נורא מוגדר, זה אוי ובוי, אסור לסבוח בחוץ, אסור לזה שיהיה בחוץ ארון הקודש וכפורת והקרובים והנבואה, זה לא יכול להיות בחוץ, אין דבר כזה. עבודה בחוץ זה עבודה זרה, יש גבולות, יש קירות, יש בית, זה סגור, וכל מה שאתה מחפש הוא בבית, לא להתפזר, כאילו הכל שם, כל האינסוף שם, משה נכנס ושמע את הקדוש ברוך הוא מדבר בין הקרובים, את השכינה, המושג של שכינה זה האינסוף כשהוא שוכן בבית, הרמב"ם מדבר על זה בהמשך, על מה זה שכינה, שהבית חייב להיות קודם כל מושג של אין לעבור את הקירות, זה הבית שלך, החיים שלך הם רק פה, רק בתוך הקירות ואין חוץ. וזה סגור וזה מצומצם וזה מוגבל ויש לזה אורך ורוחב מאוד סגורים. ורק שם האינסוף רק בתוך הבית. הוא לא באינסוף, הוא לא במפוזר. אז זה הבנייה, בניין, או תבנית, זה משם בנייה וזה חוזר לחווה, ויבן מן הצלע. תבנית מכילה את המין, את האור, את התמונה, אבל כבית, כמוכל בתבנית, האישה זה הבית, החווה היא בנויה מהצלע, היא בניין. אז כן, אז זה כאילו, כשכתוב הפסוקים, לא ראית כל תמונה, כל תמונה זה כללי, כי הם מדברים פה על המין, על הצורה, על היופי, על האור אינסוף. אז הם אומרים, לא ראית שום יופי, לא ראית שום תחושת אינסוף, חוץ ממשהו אחר מהחוויה שהייתה לך בהר סיני. וזה מתורגם לתבניות, כל מיני תבניות. היופי, התחושת אינסוף, הזיו הזה, האור של הצורות, אין אור זר, ואם ראית אז דמיינת או קיצצת בנטיות או משהו כזה, ועכשיו האור, כמו שהאור של הקדושה הוא מונח בתבניות, אז גם האור של האפס, של מה שנראה כעבודה זרה, כלא קדושה, שהוא גם מפגין את עצמו כאור, ועליו מדברים שם בפסוקים, אז הוא גם יש לו את התמונה, פסל, תמונה, סמל, צורה, וזה מפגין, זה הכללי שלו, האור שלו, וזה, לא ראית את זה, יצוק בתבניות, למשל, זכר, נקבה, ציפור, רמז, דג, שזה התבניות שהן מכילות את האור בכל מיני דפוסים, דפוסים שהם אחד עם האור, כן, אז... אז זה, זה, זה פחות או יותר בגדול הנושא הזה של תבנית ותמונה, אבל צריך עוד, נגמר כבר הזמן, מזמן, אבל אנחנו, אני אומר, שבוע הבא עוד נמשיך בזה, בעזרת השם נראה קצת יותר את הפסוקים שהוא מביא, וקצת יותר איך זה נכנס לדיוקים בפרק, מה זה ציפור, שהוא מביא תבנית ציפור, תבנית יד, ולמה... כן, אז נעשה קצת לראות, מה זה החזון הזה שהוא אומר, תמונה, לא ראיתי אותו, אבל תמונה כנגד עיניי, באיוב שיש איזה מראה חלומי של חזון, שזה אחד מהמובנים של תמונה, אז קצת נראה את זה בעזרת השם שבוע הבא, ואני חושב שאחרי שבוע הבא נמשיך הלאה, אם נספיק, אני כן, תוכנית להספיק את זה, עוד קצת, כל מה שדיברתי פה מופשט, לראות איך זה, דיברתי כזה עד סוף, כן, מפוזר. איך שעוד להכניס את זה לתבניות של המילים של הפרק. ואז אני מקווה לעשות את זה לא יותר מדי בעריכות. אז טוב, להתראות, נוכל פה. בסדר. אם יש איזו שאלה, משהו, זה אפשר.
טוב, תודה רבה.
בסדר. לילה טוב, להתראות. להתראות.